שלום לכולם, בסימנת הווה אנחנו מתחילים פרשת בראשית של שנת תש"פ. איזה שמחה אחרי כל הימים הנוראים, השמחים, המדהימים. והנה אנחנו מתחילים ברוך השם שנה חדשה של לימוד תורה, והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להאיר את האורות ובעיקר להפיץ את האורות, לא לקחת אותם רק לעצמנו. אז הנושא של השיעור שלנו היום הוא תולדות אדם. מה זה תולדות אדם? מה הכוונה? אז תראו, יש פסוק, מקור א', בראשית פרק ה', בפרשה שלנו, זה ספר תולדות אדם. ומיד אחרי זה באמת מופיע לכאורה, כמו שרש"י אומר, זוהי ספירת תולדות אדם. ומדרשי אגדה יש רבים. תכף נתייחס לסיומת, אבל קודם כל הוא אומר, זוהי ספירת תולדות אדם. ובאמת מופיע שאדם הראשון חי 930 שנה, הרי כידוע ש-70 שנה משנותיו, על פי הזוהר, הוא נתן לדוד המלך. בכל אופן, וזה יתחבר להמשך השיעור, מכל מקום, ספירת תולדות אדם, ספר תולדות אדם, עכשיו הולכים להגיד, זה חי ככה, זה חי ככה. ואומר רש"י, ומדרשי אגדה יש רבים. טוב, רש"י, אתם יודעים, לא סתם מוציא מילים מהפה, כן? באמת, אנחנו, כשהכנתי את השיעור, היה צריך פה לחצוב דרך בין העומס האדיר של כל מה שיושב על הפסוק הזה. זה ספר תולדות אדם. הרמב"ן פה אומר, זה ספר תולדות אדם, זה הכוונה היא לכל התורה כולה. מה ספר תולדות אדם? זה כל התורה. אנחנו רואים שיש פה בפסוק הזה איזשהו עומק מיוחד, שגם רש"י אומר, מדרשי אגדה יש רבים, תדע לך, על הפסוק הזה יש עולמות שלמים. אז בואו ננסה קצת לטעום. נתחיל במקור ב', אומרת הגמרא בירושלמי, מסכת נדרים, פרק ט' הלכה ד', אומרת, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זהו כלל גדול בתורה. כלומר, שמצוות אהבת לרעך כמוך, כוללת את כל התורה. ובן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה, זה פחות מוכר. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה של רבי עקיבא, זה כולם מכירים. אבל בן עזאי אומר על הפסוק שלנו, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. כלומר, מה? יותר לכאורה כלל שכולל ברחבות שלו, בהכללה שלו, הוא כולל יותר מאשר אהבת לרעך כמוך. מה זה? לכאורה בפשט, כמו שרש"י אמר, זה ספירת תולדות אדם, אדם חי ככה, הוליד את שת, הוליד בנים ובנות, חי ככה, זה הוליד את האדם, שת, אנוש, כאינן, מעלליאל, ירד, חנוך, מדושה, לחלה, מחנוך, עובר על הדורות. מה זה? אבל פה אנחנו רואים שבן עזאי אומר, רבי עקיבא אומר, ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר, זהו כלל גדול בתורה. בן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. מה זה? עומד גמרא בעבודה זרה, מסכת עבודה זרה, דף ה' עמוד א', אמר אש לקיש, מי דכתיב זה ספר תולדות אדם, וכי ספר היה לו לאדם הראשון? מה זה ספר תולדות אדם? היה לו איזה ספר היסטוריה? מה זה? מלמד, אומר אש לקיש, מלמד שהראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופרנסיו. ראה את כל ההיסטוריה קדימה, את כל המנהיגים שיהיו פה במשך כל ההיסטוריה של העולם. כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו, אדם הראשון רואה את רבי עקיבא, שמח בתורתו ונתעצב במיטתו. אמר ולי, מה יקראו רעיך אל, מעצמו ראשיהם, פסוק מתהילים קופלמתת. מכל מקום, מאוד מעניין. כלומר, הקדוש ברוך הוא מראה לאדם הראשון את כל ההיסטוריה העולמית. מראה לו את כל הדורשיו, חכמיו, פרנסיו של כל דור ודור. עכשיו, מעניין אבל, וצריך להבין, למה ניתנה פה איזו עמדה מיוחדת לרבי עקיבא דווקא. כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו ונתעצב במיטתו ואמר, ולי מה יקרו רעיך אל. אז מה זה הדבר הזה? טוב, ואמר רבי יוסי, ממשיכה שם הגמרא, אין בן דוד בא, עד שיכלו נשמות שבגוף. מה זה עושה פה הממרה הזאת? מה זה נשמות שבגוף? למה אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף? מה זה קשור לאדם הראשון? ושנאמר, ממשיך רבי יוסי, כי לא לעולם עריב ולא לנצח אקצוף, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. בישעיהו נ"ז ט"ז. אומר רש"י, עד שיכלו נשמות שבגוף, אוצר יש בשמיים מן הסתם, הוא שמו גוף, ככה קוראים לו. ומבראשית נוצרו כל הנשמות העתידות להיוולד, ונתנם לשם. כי בכל יש לקדוש ברוך הוא אוצר, שהוא קרא לו גוף. האוצר הזה הוא כבר ברא את כל הנשמות של כל ההיסטוריה העולמית. והוא שם אותם באותו אוצר שנקרא גוף, ואין דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף, הכוונה היה עד שיוולדו, כל מי שצריכים להיוולד בהיסטוריה העולמית. אז אולי אין בן דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף, כי זה ספר תולדות אדם אולי רומז, הרי לכל מי שיוולד פה בעולם, אז אולי הספר תולדות אדם קשור גם לאוצר הזה שנקרא גוף. מעניין, צריך להתבונן, אומר תוספות שם בגמרא בעבודה זרה, ואם תאמר, מכל מקום יכלו על ידי עובדי כוכבים שיהיו מולדים. למה אתה לוחץ דווקא על עם ישראל שיביאו ילדים כדי שיכלו נשמות שבגוף? יש גם גויים שיכולים ללדת ילדים, ויכלו נשמות שבגוף על ידי שגויים יולידו. אז, ואומר הרב רבנו אלחנן, מביא התוספות, דנשמות של ישראל ושל עובדי כוכבים אינן בגוף אחד. כלומר, זה שתי אוצרות שונים, האוצר שמשם יוצאות נשמות ישראל, והאוצר שמשם יוצאות נשמות עובדי כוכבים. כמובן, מי שרואה את זה, ישר מזדעק, מה זה, וכו'. כן, אנחנו נראה בהמשך איך הרב קוק עושה לנו פה סדר, אבל מכל מקום, בוודאי שתוספות, רבי אלחנן בתוספות התכוון לומר, שיש נשמות שצריכות לצאת דווקא בישראל. ועד שיכלו נשמות שבגוף, לא תוכל להגיד, טוב, הגויים ילדו, אנחנו נעזוב אותנו. אין כזה דבר. מקום מקום לענייננו, אנחנו עדיין לא מבינים עד הסוף מה זה הנשמות שבגוף, אין בן דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף. אנחנו גם מתבוננים ואומרים, זה ספר תולדות אדם, הוא מראה לו את כל ההיסטוריה העולמית, ואנחנו בעיקר רואים את ואהבת לך כמוך של רבי עקיבא, לעומת זה ספר תולדות אדם של בן עזאי, ושואלים את עצמנו, האם יש פה מתח במרכאות, כן, אם היום האקדמיים ילמדו את הגמרא הזאת, אז הם יגידו שיש פה איזה מתח בתפיסה הלאומית של רבי עקיבא, לבין תפיסתו של בן עזאי שהיא תפיסה אוניברסלית. כן, אז אנחנו כמו שאתם שומעים בטון, כמובן, מגחכים למשמע סגנון הדיבור הזה. יש פה בוודאי עומקים גדולים, וכמו כל מחלוקת בתורה, בתורה שבעל פה, אלו ואלו דברי אלוהים חיים, פשוט כל אחד הצביע על בחינה אחרת של אותו דבר. נצטרך אבל להבין באמת מה היחס בין ואהבת אחר כמוך, זה כלל גדול בתורה, לבין זה ספר תולדות אדם, שבן עזאי אומר זה כלל גדול מזה. בייחוד לאור דברי התוספות, שנשמות של ישראל ושל עובדי כוכבים לא באות מאותו אוצר. אז צריך להבין מה הולך פה. אומר הרב קוק, מקור ג', קובץ ו' פסקה ר' מ' ג', קדושת ישראל המיוחדת, וגם החשק של המחשבה העליונה, והדבקות האלוהית. כלומר, בן אדם הוא ככה בקדושת ישראל הייחודית, ויש לו חשק למחשבות עליונות, ולהידבק בהשם. כל זה צריך שיהיה מרוצף באהבת הבריות. זה לא יכול להיות על חשבון אהבת הבריות. זה לא יכול להיות מה שמכנים היום לאומנות שיש בה שנאת גויים, לדוגמה. לא יכול להיות. ואם יזדמן הדבר לבוא בשיחה עם נוכרי, יש מפגש עם גוי. אז מה עכשיו? לא יוזז עוז הערת הקודש. זה לא צריך לפגום בחיבור להשם, במשיכת האורות, ואם יכניס על ידי זה בלב, כמו שהוא פגש גוי, והגוי הזה דווקא היה נורא נחמד, איש מעלה, בעל ידיעות או מה, ואם יכניס על ידי זה בלב, אור האהבה הכללית לכל האדם ולכל היצורים, הרי זה בא מהכלל הגדול של אלה תולדות אדם הגדול גל מכלל של ואהבת לך כמוך. אומר הרב, מה? אז עכשיו אתה פוגש איזה אדם שאינו מישראל, וכשאתה פוגש, יש אנשי מעלה בכל אומות העולם, יחידים אנשי קודש יש בכל אומה ולשון. עם שכולו קדוש זה רק ישראל, אבל יחידים אנשי קודש בכל אומה ולשון. אז אתה פוגש בן אדם שהוא איש המעלה, וזה גורם לך להגיד, תשמע, יש הרבה אנשים טובים בעולם, וככה לאהוב את כל היצור. אומר הרב, מצוין, זה מה שבן עזאי אומר, שזה ספר תולדות אדם, זה הכלל הגדול. וממשיך הרב ואומר, הוא משכיל על דבר ימצא טוב, איך להיזהר מהתכנים הזרים שכל נפש המונית לקויה בה. הרי גם אם איזה צדיק ששקוע בתורה פוגש איזה אחד ככה שחי לו חיי שוק במובן ההמוני שלהם, אז גם הוא המפגש הזה קצת קשה עליו. אז הוא אומר, קל וחומר נפש נוכריה. אז צריך לדעת להיזהר מהתכנים הזרים, וישאר האור הפנימי בצביונו השלם, והתרחבותו, זה שעכשיו למדת לאהוב את כל האדם, תוסיף עליו עוז תפארה. ואין לנו עכשיו אפשרות להאריך, אבל העוז מלכות, תפארת, שם הוויה ושילוב הוויה ועדנות, כשהתפארת היא על כן יקבלך לראות מראה בתפארת עוזך. כן, יכירו בידו כל יושבי תבל, זה עוז תפארה. אז לא נאריך בזה עכשיו, אבל ענייננו, מה בעצם הרב אומר? הרב אומר, תשמע, נכון שהתורה מאוד מזהירה לא להידבק בתרבות של הגויים. ואנחנו רואים היום איזה נזקים יש אדירים ממש לעם ישראל, כתוצאה מהעובדה שהדלתות פתוחות ללא שום בקרה. אני לא צריך את הדלתות שיסגרו, שיהיו פתוחות, אבל בקרה אישית צריך ללמד מה אתה לוקח, מה אתה זורק, מה אתה מאמץ, מה אתה לא מוכן לשמוע אפילו, כן? אבל פה לא רק פתחו את הדלתות, בולעים הכל. בולעים ובולעים, ואתה מקבל תרבות גויית בתוך הבית. וזה מסבך אותנו במהלך הגאולה שאי אפשר לתאר. אז אומר הרב, נכון, התורה מאוד מזהירה, וגם יוצרת כל מיני הרחקות, בישולי עקום וכו', כדי שלא יהיה יניקה תרבותית של גם דברים שהם נמוכים ולא מתאימים לתורת ישראל. אבל, אומר הרב, מי שהוא באמת פוגש, אדם תרבותי שהוא לא מישראל, ומהמפגש הזה הוא גם לומד לאהוב את כל האדם, אומר הרב, נפלא. זה ספר תולדות אדם, אמר בן עזאי, זו ההכללה אפילו היותר גדולה מאהבת לך כמוך. אומר, וצריך לדעת להיזהר, לא לקבל השפעות שליליות. כן? אז פה באמת יש איזון מאוד יפה. הדברים האלה מקבלים משני עניין, הייתי אומר, בגלל שיש היום כאלה שלא יודעים תורת הרב קוק. אני לא מדבר כבר על הדתיים, אני כבר מדבר בחאות, כן? אני מדבר על אנשים שבכלל לא יודעים כמה תורה בכלל ראו בחיים שלהם, בטח לא תורת הרב קוק, ומתחיל להיות, סליחו לי על הביטוי, טרנדי, כן? אופנתי. להגיד שתורת הרב קוק זה, ואני לא רוצה להגיד כל הדברים השליליים. ופה אנחנו מתחילים, חכו, מתחילים להמרי, בהסתכלות של תורת הרב קוק, איך מרן הרב מלמד את זה ספר תולדות אדם, ההכללה הכלל עולמית האוניברסלית. ממשיך הרב, תראו איתי במקור ג' שורה חמישית, קובץ ה' פסקה ר' ס' ה'. עכשיו שימו לב כל הזמן למטוטלת. מצד אחד הרב מלמד את זה ספר תולדות אדם, מצד שני את ואהבת לך כמוך. מצד אחד את בן עזאי, מצד שני את רבי עקיבא. עכשיו אנחנו תכף נראה שזה לא שני צדדים, אלא הם חיים ביחד. אבל עכשיו הרב מזהיר מהכיוון ההפוך. קובץ ה' ר' ס' ה', אומר הרב, ומי שחושב שיוכל לערב את מזג נשמתו בנשמה אחרת של עם אחר, הרי הוא טועה ונוטל את חייו מן העולם. אומר הרב, תראה, לכל עם יש את התרבות שלו, יש את המזג שלו, יש לו את האופי שלו, יש את הדרך שבה הוא חי, את ההרגלים שלו, את הסגנון שלו. אני אוסיף קצת כדי להדגים. כשבגץ בא ומחייב יישובים יהודיים להכניס לתוכם תושבים ערבים, אז לכאורה הם אומרים, מה זה? זה גזענות. אתה צריך לאפשר לערבים לגור בתוך היישובים היהודיים. טוב, אני מזמין את שופטי בגץ לראות בניינים בפתח תקווה, בירושלים, בעוד הרבה מאוד מקומות, שלא לדבר על לוד, רמלה, יפו. ברגע שנכנסת משפחה אחת ערבית, כן? אוטומטית כל הבניין מתרוקן והופך להיות בניין שכולו ערבי. למה? האם יש פה שנאה? בוודאי שלא. אז איך זה קורה? מאוד פשוט. תרבות. הבן אדם רגיל, בארבע בבוקר, לצעוק. כאילו לקרוא לתפילה, זה הכוונתי, כן? הוא קורא לתפילה, בצעקות, ברמקולים, אני לא יודע מה. היה סיפור, חמי היה, שיהיה בריא, היה מאושפז בבית חולים בהדס, בשערי צדק, כן? ובתוך החדר היה ערבי שכל בוקר, ארבע, חמש בבוקר, בתוך החדר, בתוך הבית חולים, מתחיל לצעוק על הוואקבר. כי צריך לצעוק עכשיו על הוואקבר. עכשיו, אני מכבד את זה. אבל בשביל זה, אם אתה רוצה באמת שערבים ויהודים יוכלו לחיות פה ביחד, באהבה, ללא שנאה, אתה צריך לשים ערבים בכפרים ערבים כדי שיוכלו לחיות בתרבות שלהם, ולשים יהודים ביישובים יהודים שיוכלו לחיות בתרבות שלהם. אתה יכול לעצום את העיניים, זה נשמע נורא יפה, ולהגיד, מה זה פה גזענות? ולהרבה, אי אפשר להרבב, זה לא עובד, הערבוב הזה. זה לא עובד, למה? כי יש תרבות של עם אחד, אלה קמים לך בארבע, אלה רגילים בצהריים, אלה רגילים ככה בשבת, אלה רגילים ביום שישי, איזה תרבויות שונות. אז צריך לאפשר לכל עם לחיות את המזג שלו, את התפקיד שלו, את מה שהוא מביא לעולם. אז בעצם אומר לנו פה הרב, אם מישהו חושב שיוכל לערב, כלומר הייתי אומר לערבב, כן, את מזג נשמתו בנשמה אחרת של עם אחר, הרי הוא טועה ונוטל את חייו מן העולם. מה זה נוטל את חייו מן העולם? כי יש זה ספר תולדות אדם. לך יש תפקיד כזה, והוא יש לו תפקיד כזה. אתה אחראי על האיזון הכולל, הוא אחראי על הרגש, זה אחראי על הסדר, זה אחראי על, על היופי, על האסתטיקה. כל העם יש לו את התרבות שלו. אבל בערך הכללי, ביחס לבניין העולם כולו, ברגע שאנחנו מתחילים לדבר על כל העולם, ולא על ערבוב בין עם לעם, אלא כל עם חי את חייו, ועכשיו כל עם עם המנגינה המיוחדת שלו, בעצם מוסיף את התו שלו לסימפוניה העולמית. ואז בעצם מה קורה? אומר הרב, וברגע שאתה מדבר על הערך הכללי ביחס לבניין העולם כולו, הרי כל העמים כולם וישראל בכללם שואבים חייהם מיסוד נשמת האדם הכללית. אז קודם כל אתם מתחילים לשמוע פה נשמת האדם הכללית. מה זה? מה זה הביטוי הזה? צריך להבין בהמשך, אבל פה אנחנו מתחילים להבין שזה אלה תולדות אדם, אומר הרב, שהוא הכלל הגדול בתורה. אז כלומר, יש זה ספר תולדות אדם, שאומר בן עזאי בירושלמי נדרים פרק ת' הלכה ד', שזה כלל אפילו עוד יותר גדול מאהבת לך כמוך, שהכוונה היא שזה מכליל את כל היקום, את כל ההוויה, את כל האדם. את כל האדם, ישראל בכלל. כלומר, יש איזו הכללה שהיא כלל עולמית. ממשיך הרב ואומר, אמנם, דווקא מתוך ההכללה הרחבה, שאתה מבין שיש אומות, וכל אומה עם האופי שלה, וכולם ביחד מייצרים את הסימפוניה הכלל עולמית, דווקא מתוך ההכללה הרחבה, יוכר המעמד והעליוניות של ישראל בעולם, והתפקיד הנשמתי שלו, של ישראל, בתור פועל תדירי להעלאת נשמת העמים כולם. לנו יש תפקיד. אנחנו הכהנים של העולם. לא התנשאות, לא שאנחנו עכשיו מבטלים אומות אחרות, או אנחנו חושבים שאנחנו צריכים, לא יודע מה, רחמנא ליצלן, תורות גזר כאלה ואחרות, לא עלינו. אנחנו בעלי תפקיד בתוך הסימפוניה. יש לנו תפקיד של כהונה, תפקיד של התפקיד הנשמתי בתור פועל תדירי להעלאת נשמת העמים כולם. מי שרוצה לעצום עיניים, ספר לעצמו סיפורים, שיספר. אבל מי שמסתכל על ההיסטוריה העולמית בעיניים ריאליות, רואה שהעם ישראל לא רק יש לו תפקיד, הוא ביצע את תפקידו במהלך ההיסטוריה, הוא שילם עליו ברציחות של מיליונים, זה לא איזה התנשאות, חטפנו על זה בלי סוף, אבל יש לנו תפקיד במהלך הכלל עולמי. על ידי ואיך אנחנו משפיעים על העולם? על ידי הכישורים הרבים, העצמיים והמקריים שיש בנשמתו המיוחדה, לנשמת כל האדם על פני האדמה, מצד האגודה הכללית של זה ספר תולדות אדם, שהיא מתבלטת, כלומר יוצאת ומתבטאת ומתגלה יותר ויותר, האגודה הכללית, על ידי הבירור שמתבררת יפה ההבדלה הגדולה שבין ישראל לעמים. שימו לב, פה יש עומק עצום. כי הרב עכשיו חיבר את רבי עקיבא עם בן עזאי, בפסקה הבאה זה יהיה ממש מפורש, אבל כבר כאן זה כתוב. אומר לנו הרב, תדע לך, ואהבת לרעך כמוך של רבי עקיבא. שלכאורה מה זה אומר? זה אומר שישראל יש להם קדושה מיוחדת, ייחודית, יש פה כללות ישראל, אור השכינה, מלכות דאצילות, אורות אלוהים שמאירים בעם ישראל. וזה ספר תולדות אדם של בן עזאי, זה לא מחלוקת. רבי עקיבא מדבר על הישראליות. בן עזאי מדבר על הכלל עולמיות, שהישראליות מתפקדת בה ככהונה, כמי שמושכת את העולם להתעלות, כמי שמסייעת לכל העולם, לכל אומה ואומה להגיע לתפקידה, להעלות את נשמתה, לגלות את אורה שלה. ואומר הרב יותר מזה, כשאתה מבדיל בין ישראל לעמים, כשאתה לוקח סימפוניה, ואתה אומר רגע אחד, החלק הזה, הפרק הזה בסימפוניה, פה הפסנתר צריך לתת את חלקו ולתת וירטואוזיה ולתת ככה ולתת ככה. כשאתה נותן את התפקיד הישראלי, הכהונתי, הייחודי, להעלות את העולם, אתה לא מבטל את ההכללה העולמית, אלא להפך. אתה מחזק את האגודה הכללית. למה? כי אתה אומר, יש פה עולם שכולו בעצם כמו גוף אחד, ויש, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, לב באיברים. הלב מושפע ממה שקורה באיברים, והאיברים מושפעים מן הלב. אז האם כשאתה אומר שישראל הם לב באיברים, אתה מנתק את ישראל? אתה מייהר את ישראל? לא, מה פתאום? אתה מחבר את ישראל עם העולם, זה הפוך. ההבדלה מחברת. העובדה שאתה מבין שישראל יש להם תפקיד כלל עולמי להאיר את העולם אור לגויים, עושה את העולם כולו אחד, אגודה אחת. עכשיו, האיזון הזה בין ואהבת לרעך כמוך של רבי עקיבא וזה ספר תולדות האדם של בן עזאי מגיע לשיאו האמת היא עוד לא, זה יהיה בפסקה, במקור ד', סליחה, יש עוד פסקה אחת, לפני שנגיע לשיא הזה, יש עוד פסקה אחת מאוד מיוחדת. אנחנו שאלנו קודם, שאדם הראשון בעצם מראה לו הקדוש ברוך הוא את כל ההיסטוריה העולמית. מראה לו כל הדורות, דורשיו, חכמיו, פרנסיו, ואז יש דגש מיוחד על רבי עקיבא. למה? כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו, נתעצב במיטתו, אמר, ולימה יקרו רעיך אל מעצמו ראשיהם. מה, למה בכל ההיסטוריה העולמית, אדם הראשון דווקא נוחת על רבי עקיבא? למה? אז יש פסקה ברב קוק מופלאה, מאוד מיוחדת, שהיא מכניסה עוד עומק לכל העניין של ואהבת לך כמוך, וזה ספר תולדות אדם וההשתלבות שלהם. אז אומר לנו הרב קוק, תראו במקור ג' שורה שישית מן הסוף, קובץ וב, פסקה קוף קף דלת. קצת קדושה נדבקה בעשיו על ידי אחיזתו של ידו הקדושה של יעקב בעקבו. העובדה שיעקב אבינו יוצא כשהוא אוחז בעקב עשיו, זה אומר שיש קדושה בעקב עשיו. ובזה, אבל אני מזכיר שכל מעשה אבות זה סימן לבנים. כלומר, כל מה שקורה אצל אברהם, יצחק ויעקב, זה תמצית ההיסטוריה העולמית. מאוד מעניין, כי הוא מראה לאדם הראשון מה יהיה בעולם, אבל אצל האבות הוא כבר מבצע פעולות שהן כמו התחלה של כל האירועים ההיסטוריים שיבואו אחר כך. אז בעצם כשיעקב אבינו אוחז בעקב עשיו, זה כבר סימן, לא כסימבול, אלא סימן מהותי של מה שיקרה בעתיד, שיש קדושה ניצוצית גם בעקב עשיו. למה זה חשוב בעקב? חוץ ממה שראשו כלול בקדושה, זה הגרה. כתוב, ואת עשיו סניתי. אומר הגרה, ואת עשיו, את התפל עשיו, אבל ראשו בקדושה. ובאמת אנחנו מכירים את המדרש לראשו של עשיו במערת המכפלה, אבל רק הראש. מה שקרה שם, כל האירוע שהתרחש עם חושים בן דן, כך יצא שראשו של עשיו מערת המכפלה. אז הראש של עשיו, כלומר הצד המחשבתי, הדיבורים על תיקון עולם וכו', הדיבורים האלה של ראש הם בסדר, אבל כשמגיעים לביצוע, רואים שהכל זיוף. אז לכן גופו של עשיו, זה הביתה, אבל ראשו של עשיו בקדושה. אבל יש קצת קדושה גם בעקב של עשיו. עכשיו אומר הרב, ובזה יומלט לעתיד לבוא, עשיו, רק ביתו יישרף. ביתו זה כמו כאילו הגוף, והראש זה המחשבות, הנשמה וכו'. אז הראש ינצל, כל השאר יישרף, מה שבעיה בית עשיו לקש ובית יוסף להווה. כן? ובעצמו ייכלל בקודש ועתיד להיטהר. והרע של ראש עקב יוחזר לטוב. מה זה הרע של ראש עקב? לכאורה רע, בראשי תיבות, ראש עקב יוחזר לטוב. איזה ראש עקב? הראש של עשיו והעקב של עשיו, נכון? אבל תסתכלו על הראשי תיבות של הרע. זה ראשי תיבות של עוד מה? זה ראשי תיבות של רבי עקיבא. והרע של ראש עקב יוחזר לטוב, ראשי תיבות רבי עקיבא. יש מי שיגיד לי, שמע, כתוב הרע, ראשי תיבות, ראש עקב, מה נחת עלינו רבי עקיבא? בואו נמשיך. אומר הרב, ובנגיעת שרו של עשיו בכף ירך יעקב. כן, השר של עשיו פוגע בכף ירך יעקב. יש פגימה של תומה, שמפני זה ישראל, סובלים ישראל הגלויות. עכשיו, לא שמתי על הדף, הרב מסביר שבסופו של דבר זה יביא מעלות גדולות בעם ישראל, מתוך כל הסבל הזה של פגיעה בכף ירך יעקב. ואז מסיים הרב ואומר ככה, ומראש, שאמרנו שראשו של עשיו בקדושה, עקב, זה ידו של יעקב אוחזת בעקב עשיו, כף, זה מה שנגע שרו של עשיו בכף ירך יעקב, גרם תאומה, אבל באופן סיבובי על ידי הגלויות זה יתהפך לתיקונים גדולים של קדושה, יוכלל הרעות ואהבת לרעך כמוך. שכל התורה כלולה הרי, וכי בצירוף, אז לפני שנמשיך הלאה, בעצם נקרא עד הסוף ואז נסביר, כי בצירוף כולם מושפעים הם מאהבת הקודש, ורוח ישראל תחיה אותם, להאיר בהם את כל תפארת יעקב, ונלוו על השם לשרתו ולאהבה את שם קודשו להיות לו לעבדים. עכשיו, הפסקה הזאת לכאורה סתומה, אבל ברוך השם, שקדוש ברוך הוא מזכה אותנו, ובואו נסביר, שימו לב, אומר הרב קוק כך, ואהבת לרעך כמוך. אני גם מזכיר לכם שכשאדם הראשון, כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו ונתעצב במיטתו, אמר, ולי מה יקרו רעך אל, ולי מה יקרו רעך אל, מעצמו ראשיהם, אבל רעך אל, נכון? עכשיו תחזור פה לפסקה. ראש עקב כף, מה זה ראש עקב כף? ראש של עשיו, עקב של עשיו, הכף שהוא פגע בכף ערך יעקב, גרם לגלויות, מפגש עם התומה של הגויים בתרבויות הנוראיות שהיו אז עם הביניים, כל מיני דברים נוראים, והחזרה של ישראל עם רכוש גדול. אז בעצם ראש עקב כף זה רעך. ואהבת לרעך כמוך, אנחנו כל הזמן חשבנו שזה רק פנים ישראלי. אבל עכשיו מתברר שהתיקון של רבי עקיבא, של ראשי תיבות הרע שיוחזר לטוב, הרע הזה זה ראש עקב כף, ואהבת לרעך כמוך, כלומר שאומות העולם יתעלו ויתחברו לישראל ויזכו לעלות על ידי המנהיגות הרוחנית, הנשמתית, הכלל עולמית הישראלית. ואז בעצם אומר הרב שבצירוף כולם מוספאים מאהבת הקודש, רוח ישראל תחיה אותם, להעיר בהם, וכולם יהיו עבדי השם וכו' וכו'. אז בעצם פה אנחנו לומדים לדעת שבעצם ואהבת אחר כמוך, עכשיו אני מזכיר, רבי עקיבא היה בן גרים, לא לשכוח, כלומר רבי עקיבא, יש לנו שיעור אחר על זה, שלכאורה הוא בא מהחיבור בין יעל וסיסרא בכלל. רבי עקיבא בכלל היה בן גרים, איך לכאורה אם הוא מיעל, צריך להבין איך זה קרה, אבל רבי עקיבא בן גרים. כלומר, הוא בא מאומות העולם. הוא בא מאומות העולם, והרי ברור שתורת ישראל היא תורת הגזע, ותורת הרב קוק בפרט היא תורת גזע, כן? לשמוע אנשים ועוד כאלה שמחשיבים את עצמם, אנשי אקדמיה מדברים ככה, זה פשוט, זה מכאיב, הבורות הזאת, הטיפשות הזאת. זה כל כך מכאיב, זה פשוט לא, לא, קשה מאוד לסבול, האוזן מתקשה לסבול את רמת, סליחו לי על הביטוי, רמת הטמטום הזאת, האטימות הזאת. אומר לנו הרב קוק, דע לך, שלמעשה רבי עקיבא הוא בן גרים. הוא בן גרים, הוא נכנס לעם ישראל, ומה הוא הופך להיות? יסוד כל התורה שבעל פה. כולם תלמידים שלו, רבי מאיר, רבי שמעון בר יוחאי, כולם תלמידים שלו. זוהר, רבי שמעון בר יוחאי, הוא תמיד של רבי עקיבא. רבי מאיר במשניות, סתם משנה רבי מאיר, רבי עקיבא, כמו שהגמרא אומרת, כולם מרבי עקיבא. הוא יסוד כל תורה שבעל פה. הוא בן גרים, הוא בא מאומות העולם ובא לישראל. רבי עקיבא, הרע יוחזר לטוב. עכשיו, ואהבת לרעך, זה ראש עקב כף. דהיינו שכל מערכת היחסים בין ישראל לאומות העולם, בסופו של דבר תבוא למקום של תיקון עולם. עכשיו, שאדם הראשון מסתכל על ההיסטוריה העולמית, ורואה את עם ישראל בכל מהלך ההיסטוריה, כחוט השדרה של ההיסטוריה העולמית, ואת מערכת היחסים בינו לבין העולם, וכל המלחמות שנאבקים נגדו, ומנסים לעצור את ישראל, ולהפריע לישראל, ולבלבל את ישראל, ולעשות לעם ישראל כל מיני רפורמיות בזה, וכל מיני בלבולי שכל מפה, מהחלון, מהדלתות, מתחת לדלת, מתחת לרצפה, מהגגות, מנסים כל הזמן להילחם בישראל, אבל בעצם, המערכת היחסים הזאת, בסופו של דבר, תביא את תיקון העולם. עכשיו, הוא רואה שמי שנמצא על הצומת, מי שנמצא על החיבור בין ישראל לאומות העולם, זה רבי עקיבא, קודם כל, בעצמותו שלו, שהוא בן גרים ובא והפך להיות יסוד כל תורה שבעל פה שבישראל, ובית בתורה האדירה שלו, של רוב, אהבת לרעך, ראש עקב כף, והתורה האדירה שלו, ולכן הוא שמח מאוד בתורתו, ונתעצב במיטתו, למה? כי הוא מבין שרבי עקיבא, רבי עקיבא נרצח, על ידי מי שהוא בעצם בא לתקן אותם, על ידי מי שהילדים שלהם לעתיד לבוא בזכותו, יחזרו אל הטוב, יחזרו לחיבור לקדוש ברוך הוא. אז לכן רבי עקיבא הוא בעצם צומת מרכזית בכל ההיסטוריה העולמית. וכשבן עזאי אומר, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה, אני כמעט הייתי אומר שזה כלל גדול מתוך זה. כאילו שזה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול, אבל הוא כלל גדול שחי מתוך הכלל הזה של ואהבת לרעך כמוך של רבי עקיבא. ואהבת לרעך כמוך של רבי עקיבא זו ישראליות, שהיא לכאורה נורא ישראלית. רבי עקיבא, כמו שהרב קוק קורא לו, הוא סטנה של אמינות. השטן של הנצרות זה רבי עקיבא, הוא זה שעצר את כל העסק הזה, עצר את כל הסחף שהיה אז בעם ישראל, רבי עקיבא. רבי עקיבא, אי אפשר לתאר מה זה רבי עקיבא. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו את רבי עקיבא, הוא אומר לו, יש לך אחד כזה, אתה נותן תורה על ידי. רבי עקיבא בן גרים, בן גרים, איזה תורת גזע, איזה נעליים, תסלחו לי על הביטויים האלה, אבל אני פשוט לא, פשוט כל כך בלתי נתפס, איך אנשים מרשים לעצמם לדבר ככה, חופשי. אז רבי עקיבא בעצם הופך להיות יסוד כל תורה שבעל פה, והוא בתורתו, הוא בעצם ישראליות שמתקנת עולם. עכשיו שימו לב, איך הרב קוק לוקח את זה, וזה מה שהתחלנו קודם לומר, לפסקה שהיא ממש באופן הכי מפורש, לוקחת את החיבור בין הישראליות של ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, לבין האוניברסליות של זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה, ואיך היא מאזנת ביניהם, לא רק מאזנת, היא הופכת שם להיות דבר אחד. איך? אז בואו נראה את ההסבר הממש מפורש לגמרי ברב קוק, מקור ד'. אומר הרב קוק באורות הקודש חלק ג', עמוד שין ממתת, זה, טוב, רשמתי בטעות את העמוד, במקום צפיית ישועה, פסקה י' ח', כן? אז אומר הרב ככה, ישנם צדיקים כאלה, שהם גדולים ועצומים מאוד, מעצמו ראשיהם, מעצמור השם, שהם גדולים ועצומים מאוד, שאינם יכולים לצמצם עצמם בכנסת ישראל לבדה, והם תמיד דואגים וסוחרים את הטוב בעד כל העולם כולו. איך אפשר להגיד תורת גזע כשיש שורות קדושות כאלה ברב קוק? אז זה צריך להיות טיפש, ללא שום סטנדרט מינימלי אקדמאי של מדעיות, איך בוחנים תיאוריה, איך חוקרים תיאוריה, איך מגיעים למסקנה, ככה, זורקים מהבטן. אומר הרב עוד פעם, ישנם צדיקים כאלה, שהם גדולים ועצומים מאוד, שאינם יכולים לצמצם עצמם בכנסת ישראל לבדה, והם תמיד דואגים וסוחרים את הטוב, ועד כל העולם כולו, הם אוהבים את כל האדם. ומכל מקום, גם הם קשורים בנקודתם הפנימית, דווקא בכנסת ישראל. איך? איך? וזה בדיוק איך דברי רבי עקיבא ואהבת לרעך כמוך מתיישבים ומתחברים עם דברי בן עזאי של זה ספר תולדות אדם. אז בוא נראה, אומר הרב ככה, צדיקים הללו אינם יכולים להיות לאומיים על פי התוכן החיצוני של המילה, שהרי אינם יכולים לסבול שום שנאה ושום עוולה, שום הצטמצמות ושום התכווצות של הטוב והחסד, והם טובים לכל, כמידותיו של הקדוש ברוך הוא שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו. פעם הרב סיודה יצא פה מהישיבה, הייתה פה בבית הרב קוק, יצא החוצה וראה פה איזה בית ספר, לא יודע בדיוק איפה בסביבה, ראה ילדים יהודיים מציקים לאיזה סוחר ערבי, הלך למנהל, קודם כל גירש אותם, הלך למנהל בית ספר, כתב לו מכתב שצריך לחנך את הילדים. מה זה להציק? אז מה, בגלל שהוא לא יהודי, אז עכשיו מותר להציק לו? מה, איזה מין דבר זה? וחנך לאהבת כל האדם וכן הלאה. זה לא היה מילים מהפה ולחוץ. אומר הרב, עוד פעם, הצדיקים הללו אינם יכולים להיות לאומיים, מה שמכנים היום לאומני קיצוני, לא יכולים, על פי התוכן החיצוני של המילה, שהרי אינם יכולים לסבול שום שנאה ושום עוולה, שום הצטמצמות ושום התכווצות של הטוב והחסד, והם טובים לכל, כמידותיו של הקדוש ברוך הוא, שהוא טוב לכל ורחמיו על כל מעשיו, והם בכל זאת סופי ישועה אדירים מאוד. איזה ישועה? ישועת ישראל. למה? איך זה מסתדר? איך אתה כל כך לאומי, מרן הרב קוק? איך מהבית מדרש הזה יצא מפעל ההתנחלויות, ההתיישבות? איך מהבית מדרש הזה יצא תורת ארץ ישראל ששייכת אך ורק לעם ישראל בתקיפות עצומה? איך זה מסתדר עם האוניברסליות הזו? אומר הרב, והם בכל זאת סופי ישועה אדירים מאוד, בפני שאתם יודעים ברור ומאמינים בכל מילון נפשם הטהורה, שישועת ישראל, ישועת השם היא, אני והוא הושיענה, עכשיו עשינו הושענות, שהתוספות בסוכה אומר, תושיע אותנו ותושיע אותך, תושיע גוי ואלוהיו, כשאתה מושיע את ישראל, אתה מושיע כביכול את שם השם בעולם, שישועת ישראל, ישועת השם היא, ישועת העולם ומלואו וכל אשר בו, אומר הרב תבין, ואהבת לך כמוך, זה המפתח לזה ספר תולדות אדם. ההבדלה של קדושת ישראל הכהונתית, ממלכת כהנים וגוי קדוש, זה לא התנשאות גזענית של לדרוך על מישהו אחר. זאת התנשאות במרכאות של כי תישא את ראש בני ישראל, של מי שלהם יש את התפקיד של גילוי שם השם בעולם ותיקון העולם כולו להיטיב לכל העולם, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. וכמו שכותב לנו הרב קוק באורות ישראל פרק א', עצמות החפץ של היות טוב לכל. זה הגרעין המהותי, העצמותי, הנקודה הפנימית של סגולת ישראל. להיות טוב לכולם, טוב לכולם. היה, הרב צבי יהודה היה מספר, היה איזה אישה אחת בחוץ לארץ, באה מקצה העיירה אל הרופא בקצה השני. דופקת לו באמצע הלילה, 2 בלילה. הבן שלה חולה, אם הוא יכול לבוא. אומר לה, בסדר, 2 בלילה, אבל הבן חולה, אני אבוא, אבל תגידי, לידך, איפה שאת גרה, יש 2 בניינים ליד, יש שם רופא... אמנם, לא יהודי, בסדר, אבל איזה... למה לא הלכת, איגויה הייתה, כן? למה לא הלכת אליו? אמרו, לא, אני תפוק אצלו, אגיד לי אמצע הלילה, אני לא בא. אבל אתם היהודים, אתם רחמנים, ידעתי, אני אבוא 2 בלילה, אתה תבוא. זה כל העולם יודע, את טוב הלב הישראלי, שלפעמים הוא אפילו עובר את הגבולות, כי לא למדו את תורת הרב קוק, ולא יודעים את האיזון הזה. לא מבינים שכל מה שאנחנו רוצים את מדינת ישראל, לאומיות ישראל, ארץ ישראל, כל מה שאנחנו רוצים, ריבונות, מוחלטת, בלעדית, של עם ישראל על כל חלקי ארץ ישראל, זה אך ורק כדי למלא את תפקידנו, להאיר את העולם כולו, להיטיב את העולם כולו. ומי אדם עם ראש על הכתפיים, אדם ישר ואמיתי, מדעי, שיכול להתכחש לעובדה שעם ישראל כבר הוביל את כל העולם למקום הטוב והמדהים שהוא נמצא בו, ועדיין הרי נעצרנו באמצע האמירה, יצאנו לגלות, ואנחנו חוזרנו לבמת העמים, לבמת ההיסטוריה העולמית, באופן, כל הזמן היינו, אבל עכשיו באופן לאומי מחודש, ועכשיו אנחנו צריכים להמשיך את האמירה הישראלית הקדושה של לתקן את העולם כולו, להיטיב את העולם כולו. והרי כבר רואים היום, אמנם בקטע הטכנולוגי, שכל העולם עולה לפה לרגל כדי לקבל ידע טכנולוגי. זה רק דוגמה לעולם כולו עולה לרגל כדי לקבל ידע של איך מחנכים ילדים, איך בונים משפחה, איך מאזנים ומחנכים להיות אדם רוחני שלא שתקוע ביצריו כל היום והלילה. כל זה צריך להתגלות על ידי ישראל. לשם כך, כדי להיטיב לכל העולם, אנחנו צריכים להיות לאומיים ישראלים. ולכן רבי עקיבא בבן עזאי, זה לא מחלוקת. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. אומר רבי עקיבא, ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אומר בן עזאי, זה ספר תולדות אדם, זה כלל גדול מזה. כלומר, שבעצם, ואהבת לך כמוך, זה ההתגלות הישראלית. אבל כל עניינה זה כדי להביא את זה ספר תולדות אדם, כדי להביא את ההיסטוריה העולמית למקום הראוי לה. עכשיו, אנחנו צריכים עדיין להבין, למה מיד אחרי זה נכנסו ואמר רבי יוסי, אין בן דוד בעד שיכלו נשמות שבגוף, וגם מה זה הגוף הזה, על מה מדובר? אז תראו איתי במקור ה', שמות רבה, מ', פסקה ג', ראה קראתי בשם בצלאל, קדוש ברוך הוא אומר, קראתי בשם בצלאל, הוא יעשה את המשכן. מה זה קראתי בשם בצלאל? הדאוד הכתיב בקהלת ו' פסוק ד', מה שהיה כבר נקרא שמו. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שהתקנתיב מראש שיעשה המשכן, כבר קראתי לו שם. מהו ונודע אשר הוא אדם? מה זה בהמשך הפסוק כתוב, ונודע אשר הוא אדם. עד שהאדם הראשון מוטל גולם, כשהקדוש ברוך הוא ככה עוד בורא אותו, הראה לו הקדוש ברוך הוא כל צדיק וצדיק שעתיד לעמוד ממנו. מה זה ממנו? תקשיבו טוב עכשיו. יש הוא תלוי בראשו של אדם, ויש הוא תלוי בשערו, ויש הוא תלוי במצחו, ויש בעיניו, ויש בחותמו, ויש בפיו, ויש באוזנו. תסיים למה הולך פה? אדם הראשון זה לא היה אדם, אחד כמונו כזה רגיל. אדם הראשון כביכול גופו כלל את כל הנשמות ההיסטוריות שיבואו במהלך כל ההיסטוריה העולמית. זה ספר תולדות אדם, זה תולדות כל האדם. שנמצאים בתולדות האדם הזה, האדם הראשון, יש נשמות שהן נשמות שבאות מראשו, מעיניו, מאוזנו, מחותמו. אומר האלשיך הקדוש בישעיהו פרק מ' פסוק כ' ד', ואני אומר עוד פעם, רש"י אמר, מדרשי אגדה יש רבים, הייתי צריך לעבור על ים של מקורות ולדלות ולנסות לחצוב פה דרך, ותדעו שיש פה עוד הרבה יותר מזה. מכל מקום אומר האלשיך בישעיהו פרק מ' פסוק כ' ד', אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף, שפירושו אצלי, כלומר, הוא מפרש על שפירוש שלו, עניין מאמרם זה על בשמות רבה, מה שראינו הרגע, על פסוק, ראה קראתי בשם, כי כל הנשמות העתידות לבוא בעולם עד סוף כל הדורות, כולן נמצאו באדם הראשון, והוא, כי נפשו הייתה כוללת כולן, וכל נפש בנפש מישראל הוא חוטר מגזע אדם. יש מבחינת ראש, ויש מבחינת יד, ויש מבחינת רגל, שהם הדרגות ברוחניות. והנה, בתקלקל אדם, כשאדם הראשון חטא, וצריכו כולן להתקן, וצריכו כולן להתקן על ידי בואן כולן לעולם, פעמים רבות, בגלגול, עד יתוקנו. אז מה בעצם יוצא? מה זה עד שיכלו נשמות שבגוף? איזה גוף זה? לפי זה הגוף אומר האלשיך, הגוף הזה, כמו שמשמע משמות רבה, זה הגוף של אדם הראשון. וכיוון שהאדם הראשון חטא, כל הנשמות שהיו כלולות בגופו, הן בעצם נמצאות בחטא הזה, והן צריכות לבוא ולצאת בעולם, להיוולד ולמות, להיוולד ככה ולהתתקן, עד שכל מה שהאדם הראשון קלקל יתוקן. באמת בארי הקדוש, על דרך הקבלה, עד שיגמר תיקון הניצוצות, ברור הניצוצות. מכל מקום, בסידור תפילה לרוקח, עין וב, הוא אומר ככה, ובא לציון גואל ולשווה פשע, אז גואל ולשווה פשע, ראשי תיבות, גוף. רצונו לומר עד שיכלו כל הנשמות שבגוף. והגמרא באה מציע פה עמוד ב' אומרת ככה, שמואל ירחי נאה, שמואל זה שמואל המפורסם, ירב ושמואל. למה קוראים לו פה ירח חינה, לשון של ירח של חודש? כי הוא היה בקי מאוד בקידוש החודש. אז שמואל ירח חינה, אסיה דרבי הווה, הוא היה הרופא של רבי יהודה הנשיא. חלש רבי בעיני, היה לו בעיה בעיניים לרבי. אמר לו, אמא ללך סמה, אולי אני אשים לך תרופה בתוך העין. אמר לו, אומר לו רבי לשמואל, לא יכיל לה, לא מסוגל. איסטר לך משטר, אולי אני נמרח לך על העין. אומר לו, רבי, לא יכיל לה, אני לא מסוגל שתמרח לי משחות על העיניים. כן? לתשומת ליבם של כל ההורים שהילדים מתקשים עם המשחות. טוב, ממשיך ואומר פה, שיהיו בריאים כולם. אבא מוטיב לבגובטה דסמנה, כלומר, הוא לקח את התרופה, שם אותה באיזה כלי, תוטה ביסדיה, ואיצה. לקח, שם איזה מין, לא יודע, סקית, גלי, לא יודע בדוגמה, שם אותה מתחת לקרית של רבי עם הסם שמרפא, והסם, מסביר שם רשתי, עבר דרך הקרית, אל המוח, אל העיניים של רבי. זה צריך חוכמה מאוד גדולה לעשות כזה דבר, אלא להיות בקי גדול. אבא כמצטער, רבי למסמכה. רבי רצה לסמוך אותו. לתת עליו סמיכה, שיהיה עליו, יקראו לו רבי שמואל, וכידוע, שמואל נקרא שמואל, בלי רבי שמואל, הוא לא נסמך. ולא אבא מסתיה מילתא, מה זה לא מסתיה? הוא קרא לכולם לבוא היום, ההוא לא הסתדר, ההוא לא יכל לבוא, ההוא לזה, כל פעם מנסה לעשות, לא הולך. אומר לו שמואל לרבי, לא להצטער מר, אל תצטער על זה שאתה לא מצליח לסמוך אותי. לדידי חזי לי ספרה דה אדם הראשון. אומר שמואל, אני ראיתי את ספרות של אדם הראשון. עכשיו, ברור לכם שזה לא ספר עם ניירות. אלא הוא הצליח להגיע למקור של שורש נשמתו בגופו של אדם הראשון. וכתיב ואומר לו שמואל לרבי, שמואל ירחי נאה עליו, כתוב עליי, כאילו שמואל אומר לו על שמואל, חכים יתקרא, יקראו לו חכם, ורבי לא יתקרא. ועשו דרבי על ידו תהה. אומר לו שמואל, הכל כתוב שם בספר, זה ספר תולדות אדם. שיום יבוא, שיהיה שמואל, הוא יהיה חכם עצום בתורה, אבל הוא לא יקבל סמיכה, לא יקראו לרבי, והוא ירפא את רבי יהודה הנשיא. פה אנחנו רואים שזה ממש כביכול, כל ההיסטוריה העולמית מרוכזת שם. כמובן שישר עולה השאלה, מה עם הבחירה? אז צריך לדעת שיש מה שנקרא תסריט אלוהי, אבל כדי שהוא יצא לפועל, אתה צריך לפעול ולממש אותו. התסריט קיים כייעוד, אבל אתה צריך לבצע אותו. בכל אופן, לענייננו, אז פה אנחנו לומדים שנשמות שבגוף, זה נשמות שבגופו של אדם הראשון. הבא הרב קוק ומסביר לנו שזה לא רק נשמות שבגופו של אדם הראשון, אלא יש להם גם אופי. אז נתחיל קודם עם המהר"ל, זה מתחיל במהר"ל ומהמהר"ל הרב קוק. תראו איתי ביחד מקור וב. אומר המהר"ל בספר נצח ישראל פרק למד ב', קודם ימי המשיח, יש לנשמות הצירוף אל הגוף. צריך להכיר את לשונו של המהר"ל. כוונתו היא נשמות שהן ככה מעוכבבות חזק עם הגוף. אבל ימות המשיח לא יהיו הנשמות מוטבעות בגוף, אבל יהיו נבדלים מן הגוף. מה כוונה נבדלים מן הגוף? מסביר הרב קוק באורות הקודש ג' אורות הקודש ג' ציפייה לישועה י' ח'. טוב, אז אני, המקור שאמרתי קודם, עמוד שין ממתת, באורות קודש ג' על הצדיקים שהם אוניברסליים, אולי לא זכרתי נכון, אז עמוד שין ממתת, אני לא זוכר עכשיו את השם של הפסקה, פה אומר הרב קוק, באורות הקודש ג' ציפייה לישועה י' ח', אנו רואים עולם מלא של נשמות ישנות, נשמות שבגוף, מה זה? נשמות ששמרי הגוף מתאחזים בהם. מה הכוונה? שאין להן המעוף הגמור, הטיסה העליונה שמעל כל שאר וגוף, ממשלה מוחלטת על הגוף ועל כל ערכי הגוף. אומר, אנחנו רואים עולם של נשמות ישנות. מה הכוונה? נשמות שהיו בגופו של אדם הראשון, והן מאוד מוטבעות בגוף, כל הזמן מתמודדות עם הגוף, גוף, גוף וגוף וגוף, ומתקשות להתעלות מעל הגוף, לטוס מעל הגוף. זה בדיוק כמו שאומר המהר"ל, קודם ימי המשיח יש לנשמות הצירוף אל הגוף. ממשיך הרב ואומר, באותו האוצר הגדול, המלא נשמות שבגוף, מוכרח שיחלה. מה זה מוכרח שיחלה? כל הנשמות צריכות לצאת לפועל ולהתקן. ואחרי כן, אין בן דוד בת שתכנה נשמות שבגוף, כן? ואחרי כן, אור חדש יופיע, אוצר חיים חדש ומלא רעננות, נשמות חדשות. לא נשמות שהיו בגופו של אדם ראשון והתקלקלו. נשמות חדשות, מה זה? מלאות הופעת חיים גאויוניים. כלומר, ששולטות על הגוף, מעל הגוף, נבדלות מן הגוף בלשונו של המהר"ל. אין בן דוד בא עד שיחלו נשמות שבגוף. אז פה אנחנו לומדים לדעת זה ספר תולדות אדם, זה בגופו של אדם. ובגופו של אדם יש את הנשמות של כל ההיסטוריה העולמית. והנשמות האלה צריכות להתקן, כי הן נשמות שהן מצורפות אל הגוף כתוצאה מחטא אדם הראשון, אחורה גם כתוצאה מעולם התוהו, שבמקום לתקן הוא קלקל מחדש. אבל מקום מקום לענייננו, כשהם יכלו, יבואו נשמות חדשות. נשמות חדשות זה נשמות שהן לא מצורפות אל הגוף במובן שהן כפופות אליו, אלא הן נבדלות מן הגוף, הן מסוגלות לטוס והגוף רץ אחריהן. ואני חושב שהיום כבר רואים נשמות כאלה. רואים נשמות כאלה, למרות שאנחנו רק לקראת סיום התיקון, עוד לא הגענו כנראה לתיקון המלא, אבל מתחילים לראות נשמות כאלה. אבל מי שחשב שפה סיימנו, אז אני מוכרח להגיד שבזה ספר תולדות אדם הזה, אחרי שלמדנו את ואהבת לרעך כמוך של רבי עקיבא, אם זה ספר תולדות אדם של בן עזאי והחיבור ביניהם, העובדה שבעצם זה תיקון כל ההיסטוריה העולמית, ושהנשמות שבגוף צריכות לצאת אל הפועל ולהתקן, והחיבור בין האוניברסליות ללאומיות על ידי רבי עקיבא, שהוא עצמו בן גרים, וראינו גם את הלימוד הזה שצדיקים הגדולים רוצים בעצם שכל העולם יתוקן, ולא יכולים להצטמצם בגבול ישראל, אבל הם יודעים שאם הם רוצים מתוך אהבת כל האדם, את זה ספר תולדות אדם שיצא אל הפועל, הם צריכים את ואהבת לרעך כמוך של רבי עקיבא, שביודע לתקן את העולם כולו על ידי הלאומיות הישראלית מתוך אהבת כל האדם. אז אחרי שראינו את כל זה, לכאורה זהו, סיימנו. חברים, בפסוק הזה, בעניין הזה, רמוז כל סוד הגאולה. עכשיו, אנחנו ניתן פה גילוי בסיסי יסודי, אבל צריך לדעת שיש פה עמקויות עצומות. אבל בואו נראה את הדברים. מקור זין, אומר המדרש בויקרא רבה, פרשת אמור כפתית. ביום ראש השנה, בשעה ראשונה, עלה במחשבה. יום ראש השנה זה בעצם יום השישי. יום בריאת האדם. העולם התחיל להיברא בכ"ה אלול, וביום ראש השנה זה יום שישי, שבעצם זה יום חטאו של האדם. אז ביום ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא מתחיל לברוא את האדם, ביום, אז זה שעה ראשונה עלה במחשבה. עכשיו שמה עובר שנייה בנמלך במלאכי, שלישית ככה, רביעית ככה, עובר שעה שעה. בחמישי רקמו, לא סתם שמתי את זה, תכף תבינו למה, אז פה זה תהליך בריאת גוף האדם. עכשיו אני מזכיר לכם, שלמדנו שהגוף הזה זה בעצם כל הנשמות של כל ההיסטוריה העולמית, וזה ספר תולדות אדם שהוא הראה לו דור 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 שר, דור 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 חכמה, כלומר כל ההיסטוריה של העולם בבריאת הגוף הזה, כל הנשמות של העולם, כל מה שהתרחש בעולם בבריאת הגוף הזה. עכשיו שימו לב, בחמישי רקמו, בשישי עשהו גולם, בשביעי נפח בו נשמה. אני עצרתי פה ותכף תבינו למה. מביא הרב מנחם כשר בספרו התקופה הגדולה את ספר כל התור של תלמידי הגרא, איפשהו הסבא הסבא של ריבלין, כן? התלמידי הגרא כתבו את כל התור, ובספר כל התור על פי תורת הגרא בפרק א' אומר כך: עקבות משיחה בכללות נפתחו תחילה בשעה הראשונה של בוקר יום השישי לצאת איתה, היינו שנת תו קוף לאלף השישי דנה. כלומר, מה זה? משנת תו קוף לאלף השישי, בעצם מתחילה השעה הראשונה של בוקר יום השישי. על מה מדובר? ממשיך ואומר, ומשעה לשעה מתקדמים העקבות מבחינות רבות, וכנודע כל שעה 41 שנה ושמונה חודשים. סינית עתיקה, צריך להבין מה זה. בהערה י"ז שם אומר, הכוונה לשעות יום השישי שבו נברא האדם. אז בואו נסביר. למעשה, יום השישי ההוא של בריאת האדם, כל שעה, זה האלף השישי, הרי אלף שנים בעיניך, כיום אתמול כי יעבור. אז ההיסטוריה העולמית היא ששת ימי בראשית, האלף השישי שאנחנו נמצאים כבר לקראת סופו, זה יום השישי. יום השישי, מהחצי שלו, זה בעצם מתחיל היום, מתחילה בריאת האדם. אז שעה ראשונה מתי? בשנת 500 לאלף השישי, שנת תף קוף. וזה מה שכתוב פה, שהגרא כביכול מתחיל לקבל את האורות שלו בשעה הראשונה בשנת תף קוף, וגם הרבי חיים בן עטר שיודע את הסוד הזה, עולה לארץ ישראל בתף קוף, כי יודע שזה זמן הגאולה, תחילת בריאת האדם. עכשיו, כל שעה ושעה, אם תיקח 500, תחלק ל-12, זה 41 שנה ושמונה חודשים, 41.66. אז כל 41 שנה נקודה 66 עוברת שעה במרכאות. עכשיו, אם אתה מסתכל על בריאת האדם, בחמישי רקמו, זה בדיוק שנת תשח. אחר כך בשישי עשהו גולם, זה עד שנת תשנון. בשביעי נפח בו נשמה, זה משנה תף שינון ואילך. כלומר, משנה תף שינון מתחילה נפיחת הנשמה בתהליך הגאולה של עם ישראל. ולכן משנה תף שינון, מדינת ישראל נמצאת בבירור זהות רוחנית שהוזנחה בראשית ההיסטוריה של הציונות, ואנחנו נמצאים בעצם בשעה השביעית של בריאת האדם ביום השישי. זה ספר תולדות אדם, ואנחנו נמצאים עכשיו בשעה השביעית שנפח בו נשמה. ולכן אנחנו נמצאים בעיצומה של נפיחת הנשמה בתוך מדינת ישראל, ואנחנו כבר נמצאים עמוק עמוק בשעה השביעית, שתסתיים בסביבות תפשין צדי בית שם, באמצע השנה איפשהו. כלומר, אנחנו נמצאים ממש ככה עמוק עמוק בכל העניין של נפיחת נשמה בכל מהלך הגאולה. יוצא שזה ספר תולדות אדם, זה גם סודות הגאולה של ישראל, וזה בעצם למעשה פסוק שמכליל את כל ההיסטוריה העולמית על כל מה שיהיה בה. אבל אומר רבי עקיבא בענקיותו, דווקא רבי עקיבא בן גרים, תדע לך, המפתח לכל זה ספר תולדות אדם זה ואהבת לרעך כמוך, הישראליות. חזקו ואמצו.